טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לפרק ה', נכון? סיימנו פרק ד'? הגענו לפרק ה', הפרק הזה נקרא אותיות התורה. הייתי רוצה להקדים איזושהי הקדמה. המילה אות היא מלשון אתה, בארמית, מלשון בא. בספרים כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות. זאת אומרת, כל אות היא בעצם מבטאת איזשהו תוכן. גם על דרך הנגלה, גם על דרך הנסתר. והתוכן הזה הוא רמוז גם בצורה של האות. דברים שקשורים לתורת הסוד, הדברים האלה. ולכן כשחזל אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, הם בעצם אמרו שהאותיות מלשון אתה הם אלה שהביאו את העולם. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה איזשהו תוכן או איזה שהם תכנים או איזה שהם ערכים שמכוחם ולמען הגשמתם נברא העולם. בואו נפשט את זה בצורה קצת יותר פשוטה, על דרך השכל. כשחזל אמרו למשל בתחילת מדרש רבה, בפרשה א' או ד', שישה דברים קדמו לבריאת העולם, וישראל, משיח, מקדש וכו'. אז מה זאת אומרת שהם קדמו לבריאת העולם? האם זה עניין של תיאור זמן? כלומר, בשנת מינוס אחד נבראו הדברים האלה, ובשנת אחד נברא העולם? לא. אלא שיש שישה ערכים, שש אידאות, שישה תכנים, שש מהויות, שישה אידיאלים, שמכוחם ולמען הגשמתם בפועל נברא העולם. ולכן למשל הסוגיה במסכת שבת בדף קוף דלת, כשהיא עוסקת באותיות, אז היא אומרת שכל אות היא רומזת לערך שמתחיל באותה אות. שהערך הזה הוא איזשהו תוכן אלוקי, שלמען הגשמתו נברא העולם. מכוחו ולמען הגשמתו נברא העולם. למשל היא אומרת, האות א' מלשון אולפן, האות ב' מלשון בינה, האות ג' גמול, ד' דלים, קוף, קדוש, רש, רשע, שין, שקר וכו'. בסדר? אז האותיות זה בעצם רמזים לאותם התכנים שבעצם נבראו, שכדי שהעולם יגשים אותם, אז העולם הזה נברא. ולכן למשל, כשמצאנו פרשנים, בעיקר בתקופה מסוימת, שהם עסקו מאוד בשורשים, פי עין למד הפועל באותיות הקודש, ובפרט שיש שורשים קרובים, זאת אומרת, יש שורשים שפי עין למד הפועל שלהם הם קרובים, למשל, פי הפועל ולמד הפועל אותה אות, אותן אותיות, ועין הפועל שונה, זאת אומרת שאם למשל יש שורש, נגיד, תעזרו לי, נו, אמר ועצר, בסדר? אמר. אמירה ועצר מלשון עוצר, עצר בכספת, בסדר? א', מ', ר', א', צדי ר', אז אם שני השורשים האלה הם מורכבים מהאותיות א' ור' בתחילתן ובסופן, זאת אומרת שיש איזה מכנה משותף, יש תוכן לאות א', יש תוכן לאות ר', וההבדל בין שתי המילים האלה זה האות מ' או האות צדי. בסדר, לכן זה לא, למשל השיטה הפרשנית של הרב הירש, שיש כאלה שהתנגדו אליה, אחד מהעקרונות שלה זה העיקרון הזה. שיות ולשון הקודש גונזת בתוכה תכנים, ערכים, אידיאלים אלוקיים שרמוזים באותיות, אז אם מצאנו שורשים קרובים, אז זה אומר שיש קשר בין השורשים. ברור או לא? רוצים דוגמה מתוקה ביותר? מה? מתוקה. אומר רב ישכח, שורש חנך חת נון חף, דיברנו על זה פה? לא. שורש חנך הוא קרוב לשורש חנק, חת נון קוף. הנה, אז שתי האותיות הראשונות חת נון משותפות. ההבדל בין חף סופית לקוף, אוקיי. וזה קרוב לשורש ענק באלף, אלף נון קוף. הנה, ענק וחנק זה קרוב, רק אלף וחת מתחלפות. וזה קרוב לשורש עונג, או ענק קודם כל, בעין ענק באלף, מלשון נעקה, כן? ויענקו בני ישראל, קרוב לשורש ענק, ענק איינונקו, דבר שהוא ענק, ענק בחזל זה שרשרת, הנה, ענון קוף וענון קוף משותפות, וקרוב לשורש עונג, הנה, ענק בעין ונון וקוף, קרוב לשורש עונג, כי עין ונון משותפות, רק בסוף ההבדל זה בין קוף לגימל. אם כן, מה ההבדל, או מה היחס, או מה המשותף, אם אלה ההבדל, בין חנך, חנק, ענק באלף, ענק בעין, ענג, מלשון עונג בגימל. עכשיו, כשאני אומר את זה, זה נשמע כאילו יכול להזוי קצת. הקשר. אבל הרב עיר שיות והוא מתעכב על האותיות, אז הוא אומר ככה, מה זה בעצם חינוך? בואו נשקיע בזה 5 דקות, יאיר לנו קצת את הסוגיה. מה זה חינוך? חינוך, כמו שרשי אומר, פרק י' פסוק י' סף בראשית, ורק את חניכיו, אומר רשי הגדרה, חינוך, בין אם זה חנוכת אדם, או חנוכת כלי, או חנוכת הבית, וכו', חינוך, התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. כך דוגמה פשוטה, אם היצרן במפעל ייצר צלחת מחרס, והצלחת מחרס הזאת אמורה לשמש ככלי קיבול לאוכל, ואני אחרי שקניתי אותה מהיצרן, אני לוקח את הצלחת הזאת ועושה את הצלחת מעופפת והיא תישבר, אני לא אוכל לקרוא לפעולה הראשונה שעשיתי, קרי, זרקתי את הצלחת הזאת, אני לא אוכל לקרוא לפעולה הזאת חניכת הצלחת. לא חנכתי את הצלחת. למה לא? כי לא זו האומנות שבשבילה היא נוצרה. הצלחת הזאת נוצרה על ידי היצרן. אם אני שואלים את היצרן, למה יצרת אותה? אז הוא אומר, ודאי לא יצרתי צלחת חרס בשביל צלחת מעופפת, אחרי פעם אחת היא תישבר. אלא המגמה שבשבילה יצרתי את הצלחת הזאת, זה שהיא תהיה כלי קיבול לאוכל למשל. ולכן מתי אני אוכל לומר חנכתי את הצלחת? כשאני אשתמש בפעם הראשונה בצלחת הזו, למטרה שלמענה היא נוצרה. אז אומר רשי, חינוך שווה, התחלת כניסת האדם או כלי, לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. במילים קצת יותר עמוקות, האומנות זה האדם, הכלי או החפץ או הבית. האומן זה הקדוש ברוך הוא או היצרן. האומן שם איזושהי מטרה באומנות, וכשאנחנו כמחנכים עוזרים לאומן להתגלות באומנות, כלומר מגלים את רצון היצרן ביצירה, אז אנחנו בעצם חונכים את הדבר. התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. בסדר, ברור? יופי. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה של חנוכת הבית, היא דוגמה טובה. אני הולך ברחוב. אני רואה שבונים איזה מבנה. קומה אחת, מבנה. אין לי מושג מה הולך להיות במבנה הזה. האם המבנה הזה הולך להיות בית מגורים? האם הוא הולך להיות אולפן טלוויזיה? האם הוא הולך להיות אורווה לסוסים? האם הוא הולך להיות קיוסק? האם הוא הולך להיות כיתת לימוד? אין לי מושג. אני לא מכיר את האדריכל שתכנן את המבנה, וגם לא שאלתי את הקבלן מה הוא בונה. יפה. ברגע שיעשו חנוכת הבית, ונגיד שהבית הזה הוא בית מגורים, בעצם התברר שלכתחילה, מלכתחילה, הבית הזה נועד להיות בית מגורים. זאת אומרת, אומר הרב הירש, כשאני חונך את המבנה, כדוגמה, לבית מגורים, אני בעצם חונק את האפשרויות האחרות. אני אומר, זה לא אורווה, זה לא קיוסק, זה לא אולפן טלוויזיה. עכשיו, כמובן שזה לא חניקה שהיא חיצונית. כלומר, זה לא שאני חונק משהו שאסור לחנוק אותו. אני חונק משהו שהוא באמת לא היה לכתחילה ראוי להיות הדבר הזה. כלומר, כל חינוך הוא בעצם, או יש בו, חינוק. אבל לא חינוק ביחס למה שצריך לצאת אל הפועל, אלא דווקא ביחס למה שלא צריך לצאת אל הפועל. המבנה הזה לא אמור להיות אורווה לסוסים. אז אני חונק את האפשרות של אורווה לסוסים ברגע שחנכתי את הבית לבית מגורים. אז אם כן, חינוך שווה הוצאה מהכוח אל הפועל, את המטרה שלמענה הדבר הזה קיים, וממילא מתברר כשאני חונך למשל את הכלי או את הבית, שהוא לא יועד למטרות אחרות, ולכן בעצם חנקתי את המטרות האחרות, אבל כבר בבסיס של עצם היצרן, כבר בבסיס הייצור שלו, כבר חנק את האפשרויות האחרות, כי הוא יצר את הדבר הזה למען מטרה X. אז חינוך חייב לעבור דרך חינוק. אבל החינוק הזה, החניקה הזאת, היא, אם היא חונקת יותר מדי, כלומר, אם החינוק הזה הוא בא על חשבון האישיות, האופי שצריך לצאת אל הפועל, אז אתה בעצם לא מאפשר למה שצריך לצאת אל הפועל, לצאת אל הפועל. ועד אותה מציאות שרוצה לצאת אל הפועל בצדק, כי זאת התכונה שלה, זה האופי שלה, כשאתה חונק אותה יתר על המידה. בסדר, אם אני למשל אומר לאדם, תשמע, אדם לא הולך על הידיים, אז אני לא מאפשר לו שילך על הידיים, בסדר, אבל אם אני גם חונק אותו, אומר לו, אתה לא הולך על הרגליים, אתה זוכל על הבטן, לא, אדם אמור ללכת על רגליו. אז ברגע שאמרתי לו, אדם לא הולך על ידיו, נכון? זה חינוק שהוא בסדר גמור, כי אדם לא נוצר ללכת על ידיו. אבל ברגע שאני אומר לו, לא, אתה לא הולך על רגליך, אז אני חנקתי את הטבע שלו, את התכונה שלו. לכן ברגע שהחינוך הופך לחינוק יתר על המידה, שהוא פוגע בעצם בעצמיות של האישיות הזאת שצריכה לצאת אל הפועל, היא לא מאפשרת לאישיות לצאת אל הפועל, אז החינוך שנפר לחנק, לחינוק, הוא הופך להיות ענק, באלף, ענקה. אני נהנק מזה. זה מקווץ אותי, זה מצמצם אותי. זה, 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 זה שם עליי גבולות במקום שאסור שיהיו שם גבולות, כי זה הטבע שלי שצריך לצאת אל הפועל. אז אם החינוך הופך לחנק יתר על המידה, הוא נהפך להיות ענקה. אנחנו נהנקים, ויענקו בני ישראל. אבל אם החינוך שם את הגבולות בגבולות המדויקים ומאפשר ליישוב לצאת אל הפועל, אז זה לא נהפך להיות ענק באלף, אלא ענק בעין, שרשרת שהיא לא צמודה לצוואר, אלא יש בה כבר אוויר. ואם אני מחנך נכון, אז החינוך הזה הוא עונג, כי הוא מוציא מהכוח אל הפועל את האישיות. מה אתם אומרים? וואו, אדיר. מי מוכן להתאמץ להביא ספר בראשית? הרב הירש מהספרייה. הרב הירש של חומש בראשית. לא, אדיר רבותיי, אדיר. אז לפני 5 דקות, מה הקשר בין עונג לחינוך? מתברר, כן, חינוך, יש לו תוכן שאתה רוצה לפועל, אבל יש לו גבולות גזרה, אבל אל תחסום יותר מדי, אל תחנוק, כי אז זה כבר ענקה, אבל אם אתה לא חונק, אלא מאפשר את הוצאה מכוח לפועל, אז זה נהפך לשרשרת, ואפילו זה עונג. נפלא. אז הנה דוגמה מצוינת, רק שנייה אחת. הנה דוגמה מצוינת, שהאותיות של השורשים בלשון הקודש, יש בהם תוכן. אז האות חטא שבחינוך וחטא שבחנק, בחינוק, היא אותה אות, עם אותו תוכן. אלא ההבדל זה האם זה חף או קוף. עכשיו צריך להבין מה ההבדל בין חף לקוף. בסדר. לכן, אותיות הקודש זה לא רק מיסטיקה. יש אנשים היום מחפשים מיסטיקות וכו'. אותיות זה לא עניינים מיסטיים, אלא יש תוכן רוחני בכל אחת מהאותיות, בין בצורתה, בין בערך שהיא רומזת אליו, שמכוח האותיות ולמען ההגשמה של האותיות, כלומר תכנים וערכים, נברא העולם. זה הפרק הזה, אותיות התורה. לכן אם נמצא בספרים, בעיקר הפנימיים, שהעולם הזה נברא באותיות ובעצם כל המציאות היא אותיות, למשל רב צדוק כותב שכל בעל חיים הוא נברא באותיות מסוימות, אבל האדם נברא בכל האותיות. כלומר כל הצדדים של גילוי השם בבריאה נמצאים באדם, ולכן האדם לפי המקובלים נקרא עולם קטן, כי הוא כולל בתוכו בקטן כמותי את התמצית האיכותית של כל הנבראים. אז הנה, זה מתחיל להיות מובן. כי כל בעל חיים יש לו אותיות מסוימות, יש לו צדדים אלוקיים מסוימים, ואדם יש לו את כל הצדדים, כמובן, בגבולות הגזרה שכבר הוא החליט בעולם הזה. כן, כן. כן. עוד דיון, עוד דיון. אני מכיר את הסוגיה, עוד דיון. אבל היום מקובלנו לפי רוב החכמים שהשורשים הם 3 אותיות. אם אתה מתחכם איתי, אני אתחכם איתך. מהו השורש? איזה אות היא השורש של כל האותיות? שאלה קלה. איזה אות היא השורש של כל האותיות? נו, חבר'ה. לא. איזה אות, תודה רבה, איזה אות היא השורש של כל האותיות? יוד. נכון? אות יוד. האות יוד היא כמעט נקודה. יפה. עכשיו, ברגע שאני מעריך את האות יוד בכל מיני צורות, אז קיבלתי כל מיני את שאר האותיות. האות יוד, חזל אמרו, עולם הבא נברא ביוד. האות יוד היא המקור האלוהי של הכל. אז מהמקור האלוהי הזה הכל מתחיל. האות א' משתלשלת מהאות יוד. נכון? 2 יודים הפוכים וכו'. עוד ו' ו2 יודים הפוכים. דרך אגב, כשהאות יוד יורדת לבב, יורדת לנון סופית, מה קיבלנו?
יוון.
כשהשפע האלוהי יורד מלמעלה עד נון שערי תומה, זה יוון. אבל כשמתחילים מהנון הסופית ועולים אל הוו ועולים אל היוד, מה קיבלנו? נוי. ומה נקרא נוי? בית המקדש. איזה משחק, איזה שיעור יפה היום, שיעור בקבלה. לא. זה אמיתי. הרב הירש, בואו נראה אותו רגע. מי שרוצה לכתוב מקור, כמו שאמרנו מקודם, פרק י' פסוק י' בספר בראשית, אני קורא ממש כמה שורות. תמועה הקרבה שבין חנך לבין חנק, מדלק טיפה, ויכולים אנחנו לשער שיש יחס דומה בין חנך לבין חנק. כלי הנשימה והמזון, הווה אומר, הכלים של כלל פעילות החיים מתחילים בתוך הצוואר. מתי אדם נחנק? כשהמקום שבו אתה מקבל חיים, אוכל, חמצן וכו', אז יש לך פה צפוף מדי. החונק דוחס ומצופף אותם בעצם התחלתם המאוחדת, וכך נפסקים החיים. קרוב לכך, ענק באלף, זעקת האימה של הנחנק. הנחנק הוא... זה נקרא להעניק, או להענק. ואולם כבר הוראת ענק, ענק בעין, היא רכה ומטיבה יותר. הענק הוא תכשיט הצוואר, הוא מקיף את הצוואר ומקשט את כל הגוף. המעניק, יש מענק, נכון? שכשעבד יוצא לחירות, זה בדברי, יש היום מענק אחרי הצוואר, זה בא מכאן, מענק פנסיה. נכון? אז המענק הוא מתחיל מהעבד. אז המעניק מחלקל את העבד המתחיל שנית לנשום ולהתפרנס. לפני שהוא היה עבד, הוא היה חנוק, הכל הצפוף פה. עכשיו הוא נענק באלף. עכשיו הוא מקבל מענק, הוא מתחיל לנשום. הווה אומר לצאת לחיים עצמאיים. יתר עליו, יותר מענק, ענג, עונג. יתר עליו עונג, הרגשת הנעימות של כלל החיים. כל הגוונים האלה, חנך, חנק, ענק באלף, ענק בעין, ענק ב... וענק בגימל, כל הגוונים האלה מצטרפים במושג חנך שנתרכך וקיבל משמעות רוחנית ומוסרית. עכשיו תראו איזה יופי. המחנך מרגיל את האדם הצעיר להגביל את כוחותיו המתעוררים לחיים. יש כוחות שמתעוררים. תפקיד המחנך זה להוציא את הכוחות המתעוררים בגבולות הגזרה המדויקים שלהם, לא לחנוק אותם יותר מדי וגם לתת להם חופש יותר מדי. וכו'. הגבלה זו דרושה לעצם יהודה של הכוחות, הם בשביל זה הוסמו באדם הזה. והחניך לומד לפתח את כוחותיו במסגרת הגבולות הללו. החינוך אינו מחוך מחניק, איזה גבול שחונק אותך, אלא לבוש רוחני בו ינוע האדם. אם החינוך הוא נכון, הרי הוא בבחינת עונג. אמת, יש בו משום הגבלה לכוחות, יש קצת חניקה, אך הוא מניח להם את המרחב הראוי והמספק. עוד חצי משפט. וזו גם משמעות חנוכה בהשאלה לבית. תחילתה הגבלה ושלילה, וסופה פעילות מוגברת. זאת אומרת, בטרם נתחנך הבית, הוא עומד ליהודים רבים, כמו שאמרנו מקודם, מי יודע מה יש שם המבנה הזה. אך לא נתייחד לאחד מהם. מי שנתחנך הבית, הוא נתייחד ליהודו הבלעדי, וכך נתקדש. חנוכת הבית כחינוך האדם. טוב, וכאן הרב הירש יוצא בתקופתו, היו כל מיני... נקרא לזה תקסים דתיים פורמליים, אנשים עזבו את היהדות מצד הפנים שבה ועשו כל מיני פולקלור דתי כזה. אז הוא יוצא כאן נגד חנוכות, מסיבות בר מצווה וכאלה. אין מחנכים את הנוער בעטפות מוסר וחגיגות בר מצווה, אלא בחינוך כמשמעו. מרגילים, מכשירים ומרגילים את האדם הצעיר לקיים את המצוות הלכה למעשה. וכן הדבר בחנוכת הבית. לא בתוכנית חנוכת הבית, אלא בתפילה הראשונה הנערכת בו, מתקדש הבית בקדושת בית הכנסת. נפלא, לא? מתוק. טוב. כל זה הקדמה. כדאי לראות אחר כך בפנים, כי יש פה עוד כמה דברים. טוב, אז זה הפרק שלנו. הפרק שלנו עוסק באותיות התורה. אנחנו לא הולכים פה ללמוד קבלה, אנחנו הולכים לנסות לברר, לא הרבה פסקאות, ארבע פסקאות סך הכל. הולכים לנסות לברר מה המשמעות הפנימית של אותיות התורה ואיך אנחנו רוצים לגשת לזה. דרך אגב, רק שנייה, רש מילין זה הספר שעוסק בפירוש יותר פנימי של האותיות. אני מתפתה להתחיל קצת לקרוא, אבל זה לא נכון יהיה. האם מומלץ ללמוד רש מילין? לא. מומלץ ללמוד רש מילין אחרי שלמדנו כמה שנים בישיבה, הרבה שנים, ולמדנו כתבי הרב היסודיים, וכתבי הרמב״ם היסודיים, וכוזרי, ורמח"ל, וגמרא, והלכה, וסיימנו איזה כמה מסכתות, ויש לנו קשר עם תלמידי חכמים, דרך אגב, סתם ככה, מי שיקרא רש מילין, ויחשוב שהוא מבין משהו, הוא לא הבין כלום. תבדקו. למרות שיש איזו תחושה שמבינים שם משהו. יש שם גם כמה רמות. במהלך ההתפתחות של הפסקאות שם. דרך אגב, אותו דבר לגבי הניקוד, אותו דבר לגבי הטעמים. יש הרבה מה לדבר. טוב, אז התחלתי להגיד מקודם שכידוע ספר אורות התורה מחולק לשני חלקים. חלק אחד מפרק א' עד פרק ה', שעכשיו אנחנו הגענו לפרק ה', ואולי בצד ישמע נצליח לגמור את סוף הזמן הזה, את פרק ה'. חמשת הפרקים הראשונים הם יותר הפרקים הרוחניים של אורות התורה. הייתי אומר של השורשים הרוחניים, של האותיות, של אורות, האותיות שבתורה, אפשר לומר. מפרק ו עד סוף הספר, אלה פרקים שיותר עוסקים בביטויים המעשיים, בתכלס. ההדרכה של הרב ציודה הייתה להתחיל מפרק ו, את אורות התורה. טוב, אבל בכל זאת הסידור היה מפרק א', אז אני אמרתי, אני מתחיל מפרק א', שנה הבאה אני אתחיל מפרק ו, יצאתי ידי חובה, שתי הגישות. החל מי שיגיע השנה הבאה בזאת שאם נמשיך אורות התורה, נתחיל מפרק ו. הרב ציודה אמר, אבל אנחנו יודעים שאנחנו התחלנו השנה פרק א'. בסדר. למה הרב ציודה אמר? הוא צדק, זה ברור שהוא צדק. כי כשאנחנו עסוקים בהכרת השורשים הרוחניים לפני שיש לנו לזה הכנה והקדמה, אז יש בעיה. אז פה ניסינו בשיעורים האלה קצת יותר להרחיב, יותר לעובדה שזה לוקח לנו כל השנה ללמוד חסר כל חמישה פרקים. כמה פסקאות, אפילו לא ספרתי. בואו נעשה רגע סדר. 3 ועוד 7, 10 ועוד 9, 19 ועוד 5, 20 ו... 4 ועוד 4 אם נספיק, 28. סך הכל כל השנה 28 פסקאות. כוח, כל השם בכוח. מה? כל שיעור פסקה. במקרה הטוב. טוב, אז בואו נתחיל ללמוד את הפסקה הראשונה, אולי נתקדם יותר. כשהנשמה מתקשרת באורה העליון של תורה. זה קשור קצת לסוף הפסקה הקודמת, פרק ד'. נעשים כל הפרטים הקטנים חביבים חיבת נשמה. וחשק התורה מתפשט על כל אות ואות מדקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, וכל הרחבותיהם והסתעפויותיהם. טוב, אז שימו לב, הרב כאן לא מדבר במושגים שכליים, נכון? כשהנשמה ואורה העליון של תורה. זאת אומרת, נכון שאנחנו לומדים אותיות, והאותיות מצטרפות למילים, והמילים למשפטים, והמשפטים למשמעויות, ודאי זה נכון, ברור? אבל אנחנו עכשיו מחפשים את התוכן הרוחני הפנימי של האותיות האלה. לכן כשהנשמה, לא כשהשכל, ולמה הנשמה מתקשרת? השכל שלנו מתקשר לשכל של התורה. אבל אמרנו הרבה מאוד פעמים בשיעור הזה, שאם פגשך המנוול זה אמרו חמים, כמו שקורא לבית המדרש. אז אם פגש אותך המנוול, ואתה צריך למשוך אותו לבית המדרש, יצר הרע, תמשוך אותו פנימה לבית המדרש. ומה יקרה בבית המדרש? אמרנו הרבה פעמים. לא כתוב ששם האדם משתכנע בשכלו שיש אלוהים, והתורה מהשמיים. ולכן הוא צריך לעזור בתשובה. אלא שהמאור שבה מחזירו למותיו. המאור מקור אור. יש איזשהו מקור אור רוחני בתוך האותיות של התורה, בתוך השכל של התורה, כמו שהזכרנו לפני 5 דקות. אנוכי השם אלוהיך, זה היה פה, לא יודע, מקום אחר. אנוכי השם אלוהיך, אנה נפשי כתבית יעבית. אז כשאני קורא אנוכי, אני בעצם מבין שהקדוש ברוך הוא שם את עצמו, כביכול כמה שניתן, שם את עצמו בפנים. אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא, את נפשי כתבתי ונתתי. וזה נמצא באותיות של התורה. אז אנחנו בעצם פוגשים את האינסוף האלוהי, לא רק מצד השכל והחוכמה שבו, שגם זה נכון, אלא מצד האינסוף האלוהי שבקרבו. דרך אגב, הערה חשובה. הרב צוקרמן מדגיש את הדבר הזה. כשהכוזרי דוחה את המוסלמי, אז הוא דוחה אותו מכמה סיבות. סיבה אחת, כי המוסלמי אמר לו, שהספר שלנו, הקוראן, הוא ספר פלא. יפה. מה התכונה של ספר פלא? מה התכונה של ספר רגיל? כשאני קורא ספר, המסקנה של הקריאה שלי היא, אין לי בדיום, שהבנתי כל מיני הבנות. בסדר? יש לי איזה מסר שקיבלתי מהספר. יפה. עכשיו, אם לא הבנתי, לא הבנתי, אני ראש בטט, לא הבנתי. ויקרא שוב לא הבנתי, אז כאילו לא קראתי. כלומר, ההבנה הפשוטה היא שכדי להבין את המסר שהספר רוצה למסור, אני צריך להבין את השכל שבו ואת המוסר השכל שהוא רוצה למסור לדרכו. ברור. יפה. עכשיו, מה זה ספר פלא? זה ספר רגיל. מה זה ספר פלא? ספר פלא, יפה, זה גם אם לא הבנתי, תגיד, או קיבלתי, חשבתי שאמרת מילה יותר מדויקת, תגיד מילה יותר טובה, מקיבלתי, איך? לא שומע. אורות זה מילה מפחידה. מה? רושם. או, השפעה. הספר הזה רשם עליי משהו. הושפעתי ממשהו. אני לא יודע מה זה המשהו הזה. בסדר? אז אומר הכוזרי, אני לא רואה שהספר שלכם, אני לא מבין ערבית. אני לא רואה שהספר שלכם משפיע עליי איזה רושם. דרך אגב, אומרים שספר התורה והתנך משפיע רשמים גדולים גם על אנשים שלא מבינים את השפה.
זה ספר
בגדי ספרדים, בגדי מקובלים, נוהגים לקרוא זוהר, לגרוס זוהר, גם אם לא מבינים, אף על פי שצריך הרבה מאוד זהירות בדברים האלה, בטח בשלבים הראשונים והאמצעיים וכו'. כי יש איזה רושם שנמצא באותיות האלה, שהוא בעצם משפיע עלינו את, את ההשפעה שלו. דרך אגב, אני חושב שהזכרנו פה באחד השיעורים, לא מזמן דווקא היה, את הקדמת, הקדמת הרמח"ל לספר עץ חיים. נכון? דיברנו על זה. זה היה בבניין אמונה? איפה זה היה? באיזה שיעור? פה? אז זה בדיוק מה שהוא כותב שם. שיש בתוך התורה נמשלה לאש, והאש הזאת יש בה גוונים שונים, ויש בה, נקרא זה, אנרגיות שונות, כן, במחות אנרגיה, כך קום זה היום, וכשאני פוגש את התורה, אז אני בעצם פוגש את ה... אני כלפי חוץ רואה שלבת, אבל בעצם יש פה הרבה יותר מזה. אז כדאי להציץ שם שוב, בהקדמה לעץ חיים. אז זה מה שכאן רב מדבר. כשהנשמה מתקשרת באורה העליון של תורה. אני לא רוצה להגיד שאורה התחתון של תורה זה השכל שבתורה, כי לעניות דעתי השכל הוא אפילו פחות מהאורה התחתון, אבל ברור שזה לא האור העליון. אז יש אחד ניגש ללימוד תורה מתוך שכל. השכל שלו פוגש את השכל של התורה, שכל של אלוהים. טוב, לזה קוראים אוניברסיטה. שכל שכל, ואז יש ביקורת והסכמות וכו'. אבל כשהנשמה פוגשת את האור העליון, זה משהו אחר לגמרי. לזה קוראים ישיבה. דרך אגב, הספר נקרא דעת תבונות כידוע, של הרמח"ל. בספר הזה יש דו שיח בין השכל לנשמה. אמר השכל, אמרה הנשמה. אמרה הנשמה, אמר השכל. מרתק, ספר יסודי בפנימיות, ששם בעצם הבירור שנדבר בספר הזה, איך בנושאים מסוימים מסתכל השכל על הנושא, ואיך מסתכל את הנשמה. ואיך מייצרים איזשהו יחס בין השכל לנשמה. דרך אגב, הרב ציודה תמיד היה אומר, על פי הרמה ברופא חול בשר הוא מפליא לעשות, מה הפלא שאתה בחו עשה, אומר שם הרמה אחד הפירושים, שקושר דבר רוחני בגשמי, אדם נכנס לשירותים, עצם השירותים, ברך אשר יצר את האדם וכו', ברוך אתה השם, רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות. איזה פלא הקדוש ברוך הוא עשה? השולחן ערוך אומר כמה, שם כמה אפשרות, למשל, שהקדוש ברוך הוא שם באדם רוח, וברא בו נקבים, נקבים, אף וכו', והרוח לא יוצאת מהנקבים. תחשבו בלון שיש בו אוויר, ואוויר לא, ובבלון זה יש חורים, והאוויר הזה לא יוצא מהבלון. מפליא לעשות פלא. טוב, הכל משלים. הרמה אומר שהמפליא לעשות שצריך לכוון עליו, זה הלכה השולחן ערוך. המפליא לעשות שצריך לכוון עליו, הוא שהקדוש ברוך הוא קושר דבר רוחני בגשמי. אז ההבנה הפשוטה, איך יכול שהקדוש ברוך הוא שם נשמה בגוף? אלוהי בטבעי, אינסופי בסופי. אבל יותר עמוק, הסביר רב ציודה, זה לא סתם שיש כאן שני מרכיבים שקשורים אחד לשני, אלא איך אפשר להוציא מהכוח אל הפועל את הממד הרוחני דרך ממד טבעי. איך אפשר להוציא נשמה אל הפועל דרך שכל. זה מפליא לעשות. זה כושר רוחני בגשמי. איך רוחני יכול לצאת אל הפועל דרך גשמי? פלא. מפליא לעשות. אין לנו הבנה בזה. הייתי אומר, מסלול נשמה יוליד נשמה. יוליך לתוצאה של גילוי נשמה. מסלול שכלי יוליד או יוליך לתוצאה של גילוי שכלי. אבל איך שכל מוליד נשמה? איך שכל חושף נשמה? זה לא מובן בכלל. מפליא לעשות. פלא. זה מעין קצת מה שכאן הרב כותב. כשהנשמה מתקשרת, לא השכל, הנשמה מתקשרת באורה העליון של תורה, אז, הנה זה קשור קצת לסוף הפרק הקודם, אז נעשים כל הפרטים הקטנים, שהם גילויים מעשיים, טכניים או שכליים, נעשים כל הפרטים הקטנים חביבים חיבת נשמה, כי אז אתה מזהה בתוך הפרטים המעשיים או הלימודים הנקודתיים, אתה מזהה בהם אין סוף אלוהי. טוב, אין מילים להגיד את זה. גם, כן, גם המילים שאנחנו אומרים זה מבחוץ הרי. וחשק התורה, ואז כשאדם מזהה את הממד האלוהי האינסופי הנמצא בכל פינה או פרט סופי של אותיות, של מילים, של משמעויות, של תכנים, של שכל, אז וחשק התורה, כשאדם מזהה את האינסוף האלוהי הנמצא שם בפנים, אז אדם מתמלא בחשק של תורה, גם ללמוד תורה, גם לקיים תורה, להיות שייך לתורה, לחיות חיי תורה, וחשק התורה מתפשט על כל אות ואות מדקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. למה? כי בכל אות ואות מה אתה מזהה? את האינסוף האלוהי הנמצא בקרבו. למשל, בואו נוריד אל הרמה שלנו, ברמה של שכל, למרות שכאן הרב מדבר על הנשמה. אבל אני בטוח שהרב עיר שקראנו מקודם, נתן לנו חשק ומוטיבציה, לשים לב יותר קצת לשורשי הקודש, ולשורשים קרובים. כן או לא? כן, פתאום, יש פה משהו? אז זה נכון בממד השכל. מה נגיד בממד הנשמה? קל וחומר. וחשק התורה מתפשט על כל עוד ועוד מדקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, וכל הרחבותיהם והסתעפויותיהם. אז כשאדם יודע לגשת אל האותיות של התורה, לא מהמקור השכלי שלהם, כי הרי בכל אות אני לא מזהה שכל. נגיד במילה אחת, אני מזהה שכל. אולם. זה אולם. מיקרופון. ספר. אז בצירוף של אותיות, אני מזהה משמעות. אבל כל אות לכאורה, אין לא משמעות. אות א', אות ב', אות ג'. נכון? אדם גם בהלכות שבת, למשל, הוא לא מתחייב עד שיכתוב שתי אותיות שיש ביניהם משמעות. שם משימון. נכון, אומרת המשנה? אבל אם אין משמעות, אז אין משמעות. אומר הרב לא. בכל אות יש משמעות. בכל צורה של אות יש משמעות. והמשמעות זה הממד האלוהי האינסופי שנמצא שם בפנים. טוב, דברים פנימיים. יישר כוח, רבותיי.